שלום. נעסוק במודעות וכוונה במצוות בכלל ובשופר. נתחיל קצת בסוגיה הלכתית קצרה, אחר כך נשתדל להבין את הרעיון ונראה משהו בתחילת בית שני באותו הקשר. הגמרא מסכת ראש השנה, דף כ"ח עמוד ב', מספרת על רבי זעירא. רבי זעירא אמר לעוזר שלו, תכוון ותתקע לי בשופר. אני רוצה לצאת לחובה בראש שנה בתקיעת שופר. יש לי בקשה אליך, בבקשה, קח שופר, הוא לא תקע לבד. למה? או שהוא לא יכל, או שהוא רצה אולי למד את ההלכה שכרגע נסיק מהמעשה הזה. אמר רבי זעירא לעוזר, קח שופר, תכוון, תתקע בשופר. תקע לי בשופר. רש"י מסביר בגמרא כ"ח עמוד ב', מה זה תכוון? תתקע, תתכוון לתקוע בשמי ולהוציאני ידי חובתי. זאת אומרת, תכוון להוציא אותי ידי חובה. משמע מה הסיפור הזה? כשתוקע בשופר להוציא אחים ידי חובה, צריך לכוון. אם הוא תוקע מוזיקלי, תוקע ללמוד, תוקע אני יודע לעשות רעש לשכנים, מה כל הדברים שרוצה לעשות אותם, בזה הוא לא מוציא אף אחד ידי חובה. התוקע צריך מודעות, כוונה ורצון לעשות את הדבר הזה. המשנה בדף כ"ז עמוד ב' מסכת ראש שנה אומרת לא על התוקע, גם על השומע. אומרת המשנה, מי שעובר אחרי בית הכנסת, הלך אחרי אול יצחק, אחרי מכון מאיר, ראש שנה בערך בשעה 11 לפני הצהריים, 12, תלוי בגודל הדרשה, עבר ואוכל בית הכנסת ושמע קול שופר, או קול מגילה, אותו דבר מגילת אסתר. אם כיוון ליבו, אומרת המשנה, יצא, ואם לאו לא יצא. והמשנה משמע שגם השומע צריך לכוון, לא רק התוקע, גם מי ששומע את תקיעת השופר צריך לדעת, אני שומע את תקיעת שופר של ראש השנה, ואני מכוון לצאת ידי חובה. צריך לדעת א' של ראש השנה היום. ב' צריך לדעת שיש מצווה לתקוע בשופר. ג' שאני רוצה לצאת ידי חובה בתקיעה הזאת. הרמב״ם פסק את הדברים הללו בהלכות שופר פרק ב' הלכה ד'. אומר הרמב״ם, נתכוון שומע לצאת ידי חובה, ולא נתכוון התוקע להוציאו. השומע התכוון והתוקע לא התכוון, או להפך, או שהתכוון תוקע להוציאו, והשומע לא התכוון לצאת ידי חובה, לא יצא ידי חובה, שהתכוון גם שומע וגם משמיע. זה אדם שרוצה להוציא אחרים ידי חובה. אבל אם אני תוקע בשופר כי בא לי, מוזיקלית, אני יודע, לא יודע איך אפשר להוציא יצירות משופר, אבל אולי אפשר להוציא כמה דברים מהשופר, ואני רוצה לשורר, אני רוצה ללמוד, לא בשביל לצאת ידי חובה. אומר הרמב״ם בתחילת אותה הלכה, פרק ב' הלכה ד', המתעסק הכוונה, אני מתעסק בשופר, כי אני יודע זה שופר, ואני רוצה לתקוע, אבל למטרה אחרת. המתעסק בתקיעת שופר להתלמד, לא יצא ידי חובתו. צריך, גם שמוציא את עצמי ידי חובה, לא מספיק המוזיקה של השופר, לא מספיק לדעת שזה שופר, לא מספיק לדעת זה ראש שנה, לא מספיק לדעת שאני תוקע בשופר, לדעת שאני רוצה לצאת ידי חובה מהדבר הזה. אם כן בשופר, אנחנו רואים שהרמב״ם פוסק בעקבות הגמרא, שצריך מודעות. עד כמה זה מודעות? נתתי סקירה של כמה אפשרויות. אפשר להיות מודע זה ראש השנה, אפשר להיות מודע שזה שופר, ולא כל חמור אומרת הגמרא, יש רעשים דומים לשופר. אפשר גם מודעות שתקיעת שופר מוזיקלית, זה שופר, זה ראש השנה, אני תוקע עכשיו להתאמן. לא התכוונתי לצאת ידי חובה של מצוות תקיעת שופר, לא יצאתי ידי חובה. גם אני וגם המשמיע. להלכה אגב, גם כן, אם אדם מוציא ידי חובה, צריך לדעת לכוון למישהו מסוים. החזן שתוקע בשופר, מתכוון, כל מי ששומע יצא ידי חובה, והשומע שומע את החזן מקבל באופן כללי, אז הכוונה רק מספיקה גם לכל האנשים. האם הרמב"ם סובר שצריך כוונה בכל המצוות כולה, או רק בשופר? האחרונים שואלים את השאלה הזאת, האם צריך מודעות, כוונה ורצון בכל הדברים, או רק בשופר? שואלים ומקשים. הרמב״ם בעצמו בהלכות מצה כותב אחרת. מדוע הרמב״ם בהלכות מצה, שואל המגיד משנה ובכותב אחרונים אחרים, למה כותב דין אחר? פרק ו' הלכות חמץ ומצה בהלכה ג', אם הנשוא גויים בליל הסדר, חג החירות, הייתי מצב די תקוע, אין לי חירות, אני נמצא בארץ נוכריה, ולקחו גויים והכריחו אותי, בגמרא כתוב פרסים, הרבה מעדן את זה לגויים, לקחו גויים ונסתרו לי בפה מצה, דחפו מצה, תחנו אותה טוב טוב, דחפו לי לפה מצה. יצאתי ידי חובה או לא יצאתי ידי חובה? אומר הרמב״ם, אם הנשוא גויים לא יצא ידי חובה, סליחה, יצא ידי חובה, יצא ידי חובה, למרות שלא התכוונתי, אם לקחו מצה, דחפו לי לפה, יצאתי ידי חובה. למה בשופר כתבת שצריך כוונה, ומצה כתבת, אם הכריחו אותי, יצאתי ידי חובה? אומר המגיד משנה הבדל, ובכך לגבור את הצד ההלכתי של הדבר שלנו, סוגיה שלנו. אומר המגיד משנה, אולי טעות בגרסאות ברמב״ם, אולי יש שיבושים ברמב״ם, אבל אולי ניתן לתת הסבר. אומר המגיד משנה, במצה הוא עשה מעשה. נכון שדחפו לו את המצה לתוך הפה, והוא לא רצה את המצה. לקחו חתיכת מצה, שקמקו אותה, עשו ממנה איזה עיסה, דחפו לו לפה, הוא לא רצה, אבל הוא לעס, הוא בלה את זה. מקרה כזה לא צריך כוונה. אם אדם עושה מעשה, לא צריך כוונה. אבל בשופר הוא לא עשה שום מעשה, הוא שמע קולות. הוא ישב, או חלם, או לא חלם, הוא התכוון, כוונות נשגבות, או כוונות פשוטות. ישב בבית הכנסת, הוא הלך ברחוב ושמע קול שופר. אם הוא מתכוון, זה מעשי. אם הוא לא התכוון, זה לא מעשי. לא יצא את זה חובה. יש הסבר נוסף שמסבירים, כי מצא אדם גם נהנה. אדם שנהנה, אז כאילו בילד אין בתוך ההנאה שלו, בתוך האכילת מצה, שהוא נהנה והוא מתכוון לדבר והוא רוצה את הדבר הזה עצמו. אבל בשופר הוא לא נהנה. מוזיקה של שופר, כל הכבוד, זה לא מוזיקה עריבה לחך. אלא כשמבינים, עם יודע, אלוקיו, הם יודע את תקיעת שופר, אז מבינים את הדברים הללו. יש אנשים שמעו תקיעת שופר והיו בוכים. הרב ציודה זצ"ל, שהיה שומע תקיעת שופר, היה בוכה בדמעות. אז אם כן, אני חוזר וסכם מה שראינו עד עכשיו. דבר שהוא שמיעתי, דבר שאין בו מעשה, צריך כוונה. דבר שיש בו מעשה, או לעיסה, או הנאה, או משהו גשמי שאני עושה אותו, או לא צריך כוונה, או שהכוונה בתוך המעשה עצמו, אפילו שהכיחו אותי, זה נקרא כוונה. הפוסקים חולקים אם צריך כוונה בכל, אבל בשופר מפורש, בשולחן ערוך מחבר, שהוא כותב שצריך כוונה. למה השנה מתחילה במצווה כזאת? השנה מתחילה במצווה של תקיעת שופר. זו תקיעה שהראשונים דנים או הגאונים דנים האם מצווה היא לתקוע או לשמוע. לפי ההלכה הפשוטה רוב הפוסקים אומרים שמצווה היא לשמוע. לא עושה מעשה. התוקיע מכוון להוציא ידי חובה. אני מתכוון לשמוע קול של שופר שנתקע בשבילי לצאת ידי חובה, ואני גם מכוון לצאת ידי חובה. אבל למה כזאת מצווה? למה מצווה כזאת היא מופשטת? למה מצווה כזאת היא שצריך תודעה בשבילה? במצה לא צריך תודעה כל כך. אפשר לעשות בפסח לאכול מצה, ארבעה תלמידים של סוכות, סוכה עצמה, מצוות מעשיות. למה צריך להתחיל את השנה במצווה כזאת שלפי כל הפוסקים בסופו של צריך את הכוונה? באיזה יום מתחילה השנה? באיזה יום המצווה הזאת קיימת שנברא העולם? העולם הכוונה יותר האדם, כ"ה באלול מתחיל להיברא העולם, והאדם נברא באלף בתשרי. העולם מושלם על ידי האדם. ביום שנברא האדם, התורה מצווה אותנו מצווה שאין בה מעשה. רק לשמוע. הרב צודיה מאוד מעריך להכריח את העניין של הפסיביות. מצווה רגילה אדם אקטיבי, אדם עושה מעשים. בראש שנה אדם יושב, שומע. חושב מחשבות, חוזר בתשובה, יש לו כוונות ממליך את הקדוש ברוך הוא עליו, נזכר במתן תורה, נזכר בריאת העולם, נזכר בכיבוש יריחו, נזכר בהמון, קיבוץ גלויות, קבל שופר גדול, נזכר בהרבה דברים, אבל הוא לא עושה בגוף שום דבר. אז אולי, אולי אפשר להסביר את העניין הזה, זה בא ללמד מה עיקר האדם. לאדם יש גוף, לאדם יש נפש, העיקר של האדם זה הנפש, העיקר האדם זה המודעות. אומר הרמב"ם במורה נבוכים, שצלם אלוקים, שהאדם נברא בו, זה השכל. בפסוק בראשית כתוב, נברא האדם, ויהיה אדם לנפש חי, אומר התרגום, רוח ממללה, רוח שממללת מילים, רוח שמדברת. אומר רש"י, הדעה והדיבור, הדעה שמופיעה בדיבור. אם כי עיקר האדם זה המודעות שלו, השכל שלו, ההבנה שלו, מה שהוא עושה מודעות. אדם, אם אדם נותן מכה לשני, מכה חזקה, מפיל אותו, שובר לו את הרגל, בלי כוונה. הוא עשה, לא ברשלנות, הוא עשה משהו, והוא לא התכוון, והוא לא רצה, יצא משהו לא טוב, מוכלים לו. אבל, אם אדם את המכה חלשה לבן אדם, ובכוונה, רצה להרגיז אותו, או, רציתי להרגיז אותך, הצלחתי להרגיז אותך, בדרך כלל. תריך ככה באוזן, מעשה קטן, בכוונה להרגיז, הצלחתי להרגיז. כי הכוונה, התכוונתי להרגיז, אני אצליח, לא התכוונתי, אני לא תתרגז מהדברים הללו. בכלל, כל התורה עסוקה בכוונות. למשל, אם אני באמצע הסעודה מרטיב את הידיים, לקחתי נטלה, נטלתי ידיים באמצע הסעודה. אם אני סתם רוחץ ידיים, ממשיך את הסעודה כרגיל. אם התכוונתי מים אחרונים, הסעודה נגמרה. הכוונה שלי קובעת מה אני עושה עם המים הללו. אותה פעולה. התכוונתי לתת החובה של מים אחרונים, הסעודה נגמרה. התכוונתי לחוץ ידיים, לשתול ידיים, כל מיני פעולות אחרות, הסעודה ממשיכה. בהמון דברים, המון הלכות, אפשר למצוא את זה באלפים, רוב התורה כולה, כל התורה כולה מסקת בכך שאדם צריך לעשות דבר ברצונו ובמודעות שלו. למשל, הרמב"ם מסביר מקרה יוצא דופן. אדם צריך לגרש את אשתו. זה אדם לא צריך לגרש את אשתו. יש מקרים קיצוניים בלבד שאדם חייב לגרש את אשתו. היא רוצה גט והוא צריך לגרש אותה, והוא לא רוצה לגרש אותה. הוא עקשן. היה עשרות שנים במדינת ישראל אדם שהיה בכלא הרבה שנים, לא רצה לגרש את אשתו. לפי ההלכה, מוצאים אותו מהכלא, לוקחים שוט, מלקים אותו, ואז בדרך כלל רוב האנשים אומרים, מוכן לעשות מה שאתה רוצה. אומר הרמב״ם, הוא אומר רוצה אני. הוא אומר רוצה אני. זאת אומרת, שכנענו אותו באמצעים פיזיים, מתונים, או לא כך מתונים, לומר רוצה אני. האישה צריכה להשתחרר, מה? תחזיק אותה 40 שנה עכשיו שהיא עגונה לגביו, עגונה מלשון עוגן, היא תפוסה בקרקע של העון, בקרקע של הים, היא מחזיקה את העונייה, העונייה לא יכולה לשוט לשום מקום, היא תפוסה בקרקע. תן לאישה ככה להירכב עשרות, שם יחז ושלום. קח את הבן אדם, קח את הגבר שהוא חושב שהוא, תן לו מכות. וקח את, בא להגיד בסוף רוצה אני. מעניין, אומר הרמב״ם, הכרחתי אותו, והוא אומר רוצה אני. קצת סתירה. אז הרמב״ם במסברים האחרונים שהוא רוצה, אבל קשה לו, יש לו יצרה תוקף אותו. הנשמה רוצה. הנשמה שלו רוצה לגרש אותה. הרי הם לא מתאימים, לא מסתדרים ביחד. למה שהם שניהם יסבלו? נותנים לו את המכות, אז היצר השר, ומה שהוא רוצה באמת מופיע הדבר הזה. אם כפי אנחנו כבר עוברים לנושא נוסף, מה זה אדם רוצה? מה זה אדם מודע? כי בתקיעת שופר אין מילים. בתקיעת שופר זה סתם קול. לא תמיד מוצלח. בשאר הכלים אדם לוחץ על האורגן, ידע מה יוצא מהצלילים. בשופר אדם תוקע, הצלילים יוצאים פחות או יותר. לא תמיד מדויק. קשה לנגן בשופר. אולי אדם מקצועי מאוד מאוד מיוחד. יוצא קול פשוט, אפילו זה לא דיבור. אמרנו, הדעה והדיבור זה נפש האדם. נפש החיים, נפש החיה שבהם האדם נברא. בה האדם נברא. אבל בשופר זה לא דיבור. איך הרצון יוצא דרך הדיבור? אגב, השופר יוצא מהפה. אדם לוקח את הקרן של העיל, מוציא רוח מהריאות, מהקנה, מהפה, עם קצת רוק, ונכנס לתוך השופר, יוצא, נכנס מהצד הצר, מן המצר קראתייה, ענני במרחב יה, תוקים מהמקום הצר, יוצא המקום הרחב, זה המקור הדיבור. מקור הדיבור שלו, זה הפה שלו. מאותו הפה שמדבר, מאותו הפה יוצא קולות השופר. אז זה לא סתם, זה בא לומר שהדיבור של אדם זה העיקר. אז למה השופר זה לא דיבור? השופר זה קולות. אגב, כל אדם בתחילתו הוא שופר. תינוק אומר, הוא לא אומר אני רוצה את השוקולד, את הלפתן. הוא מדבר בשפה אחרת. הוא מדבר בהברות, הוא מדבר ב... יש כזה שיר כזה ש... האמא יודעת שפה תינוקית. זו שפה שרק אמא מבינה את ה... את התינוק שלה. אבא לא תמיד זה, מניסיון. לא תמיד מצליח להבין מה התינוק רוצה. האמא בתחום הזה מקצועית לחלוטין. אז בעצם כל אדם בתחילתו היה שופר. הוא השתפר והתרומם במעלותם. נהיה מדבר. אז השתפר או לא השתפר זה שאלה נוספת. אם מבוגר יותר טוב משתוך תינוק או לא. זה נושא אולי פעם אחרת. אבל למה השופר אין בו מילים? כי השופר בא לבטא את התשתית של השכל של האדם. השופר בא לברר לנו את התשתית של המודעות של האדם. אמרנו צריך כוונה בשופר, צריך מודעות בשופר. אבל באותו דבר שלא מוציא מילים, מוציא קולות, באותו דבר אני צריך כוונה. אותו דבר שחודר מבעד למילים, לעומק הכוונה שלי, כמו השמכות שמקבל אותו אדם לגרש את אשתו עד שמה רוצה אני, השופר מבטא את אותו דבר בראש השנה. אגב, הנושא של מודעות לא מודעות מופיע בהמון הלכות. אמרתי, דוגמה, דבר שלא מתכוון בשבת, דבר שהוא לא רוצה בשבת ובכלל. גם בהראיות משנה אם אדם מתכוון או לא מתכוון. יש תשובה, השלמה עשה עבירה בשוגג, עבירה במזיד. אני הלכתי לטרקטור בשבת, לטרקטור במושב שלי בנגב, או בגליל, לא משנה. אם עליתי שאני יודע ששבת ואסור, זה רמה אחת. אם עליתי לטרקטור שאני לא יודע שהיום שבת, ואני לא יודע שהיום הם כיפור, ואני לא יודע שהיום אסור הדבר הזה, זה משהו אחר, זה רמה אחרת של מעשים. אז אם כן, המודעות היא מאוד חשובה בדברים הללו, אבל השאלה היא גם למה אני לא יודע. הכוזרי מתחיל עם סיפור. הכוזרי מתחיל עם מלך שרוצה לראות אדם טוב. הוא אדם מצוין, הוא עושה מעשים, עובד במקדש של הדת שלו ומקריב קורבנות. הולך לישון בלילה וחולם חלום. בחלום מופיע לו מלאך. והמלאך אומר לו, מה שאלוקים אומר שכוונתך רצויה, בעשיך אינם רצויים. יש פה ארבעה שלבים. אדם ער, אדם ישן, מלאך ואלוקים. אפשר לפשט יותר. שיגיע למס, למה צריך את החלום? למה צריך את המלאך בחלום את האלוק? המלאך אומר לו מה שאלוקים אומר. אלוקים לא מדבר אליו בחלום. המלאך מספר לו מה אלוקים אומר. וגם את החלום הזה הוא רואה המון פעם, לא פעם אחת. כי הוא היה משוכנע במודעות שלו שהוא צודק. במודעות הוא היה משוכנע בכוונה שלו, ברצון שלו, במה שהוא הבין. היה משוכנע לעשות מעשים טובים. אבל זה לא התאים בנפש. זה לא הסתדר לו. לפעמים אנחנו עצובים. הרב אורות התשובה כותב שיש כמה סוגי תשובה, אחת סוגי התשובה, אדם מרגיש שהחיים לא הולכים לו, מכניס את ההילוך ולא הולך, לא נכנס לא ראשון או לא שני, אולי רוורס. ולא נכנס להילוך, לא יכול להתקדם בחיים. זה לא דברים ברורים, לא שעשיתי איזו עבירה נורא. משהו בחיים הגמומי כזה, משהו לא הולך, משהו לא מסתדר, משהו מעציב אותי. אז במודעות קשה לי, לא מסוגל להבין מה תוקע אותי. איפה אני יכול להבין? בחלום. בחלום אין לי מודעות. בחלום אני יכול לצוע לוונצואלה, לקפוץ לסין, לטייל בשלג, בלי בגדים, כלומר עם בגדים קלים, אפשר להיות במדבר עם מי, הכל יכול להיות, יכול לטוס בשמיים, לדעת מה קורה מאחורי הקיר, הכל, בחלום, הכל פתוח, הכל יכול להיות. אז בחלום אתה יותר בשל לקבל דברים שבהכרה קשה לו לקבל אותם. אבל גם בחלום הוא לא חולם, בחלום מופיע לו המלאך. המלאך זה רובד יותר עמוק בנפש האדם. החלום מראה דברים, אבל המלאך זה רובד יותר עמוק בנפש האדם. וגם המלאך לא מספר לו, אלא מה המלאך מספר לו? מה שאלוקים אומר. זאת אומרת, לא בתת ההכרה, לא בתת תת ההכרה, וגם לא בתת תת 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 תת, כמה תתים כאלה של הכרה. שם זה לא טוב לך. בעומק החיים שלך, לא במה שאתה מבין, לא במה שמניע אותך פסיכולוגית, לא בתת הפסיכולוגיה, אלא בעומקים גדולים מאוד. זאת אומרת, ישנו דיבור מילולי. וישנו הדיבור בשפת הגוף. וישנה גם אינטונציה, אדם מדבר במנגינה שהוא מדבר, במילים שהוא בוחר. מסכת פסחים למשל, שעומדים במכון מאיר, יש כמה סיפורים על אנשים שהתבטאו בצורה מסוימת. או שהתבטאו בצורה לא יפה, אמרו, תן לי, כהן אחד אמר, תן לי מזנב לטאה, תן לי משהו בגודל של זנב לטאה. ביטוי לא מוצלח, זנב לטאה לא אוכלים, איך אדם אמר דבר כזה? בדקו מצאו שהוא היה כהן חלל, כהן, לא, כהן פסול. או אחד הסתבר כבר מילה דין הרבה. אמרו, בדקו מצאו שהוא משבט דן. אחד השתמש בביטוי הרבה של חוף הים. יש לי ארמונות, אם היה לי חוף הים, אם היה לי ארמונות, דיברו אותם על חוף הים, חוף הים. דיבר הרבה על חוף הים. איזה שבט חוף הים? שבט זבול. כלומר, הדיבור של האדם, בצורת הדיבור, לא מודע, הם לא מודעים שהם משבט דן, לא מודעים שהוא משבט זבול, בצורת הדיבור של האדם מופיע דברים שהוא לא מודע. פליטת פה. פליטת פה, למשל, לדבר שאדם אומר דברים בלי שהוא מתכוון. וזה מגלה המון פעמים. לפעמים זה לא מוצלח, לפעמים דברים, לפעמים זה מבטא עולמות שלמים שקיים באדם, שהוא לא יודע עליהם. אבל זה קשור למודעות. זה קשור למה מניע את המודעות. זה קשור לכל השופר שאומר לנו, שעיקר האדם זה הרוח שנמצאת בתוכו, שאין לה מילים, אין לה עברות, היא סתם. אולי אפשר קולות כאלה, קולות אחרי, אבל כוונתי לתקיעה שוערים, תרועת תקיעה. מורה נכנס לכיתה. המורה נכנס לכיתה בצורה מגמגמת, בשפת הגוף שלו שהוא מפחד מהתלמידים, ויש דברים כאלה, לא שפחד שלהם, הוא חושש מהמפגש עם התלמידים. מה שהוא לא יעשה, הוא לא יצליח. ייתן להם עונשים, יתלה אותם על הציץ, ייתן להם, לא יודע. מה שהוא רוצה, מה שהוא לא רוצה יעשה, הוא לא יצליח. כי משדר להם חוסר ביטחון. אדם נכנס עם ביטחון לכיתה, לא צריך לדבר הרבה. מתחיל לדבר את השיעור, קצת צריך לעזור להם מישהו, וכבר הכיתה איתו. כי השפה שמדבר זה לא רק שפה מילולית, זה שפה מעבר. העולם הפנימי מופיע דרך הדיבור שלו, דרך האינטונציה, דרך שפת הגוף שלו. יש אפילו שירת העשבים, ושירת בעלי החיים, ופרקי שירה, גם הם מדברים, גם הם משוחחים בשפה, שאתה צריך לדעת להבין את השפה שלהם, אבל שלמה המלך ידע חכם מכל אדם. אבל יש להם גם שפה מסוים, כלומר השפה היא באה לבטא משהו. פעם שמעתי מהרב צוקרמן, שהביטוי שפה זה כמו שפת הים. שפת הים, יש ים ויש יבשה. הגבול ביניהם זה שפה. שפת המדרכה זה הגבול בין המדרכה לבין הכביש. השפה של השפתיים, זה הגבול שבין העולם הפנימי לעולם החיצוני. השפה שאני מדבר בה, מבטא, זה הגבול שבין העולם הפנימי שלי לעולם הפנימי שלכם. אדם שמדבר שפה מבטא את מה שהוא רוצה במילים, בשאר הדברים שאמרנו, וזה השפה שמפגישה אותו, זה הגבול שבין העולם ובין האנשים. מכן שפה זה ביטוי. הרמב"ם אומר שצלם אלוקים זה השכל. אבל אם מדברים על צלם אלוקים ועל השכל, השכל הוא לא נקי. השכל אף פעם הוא לא נקי. יש לשכל הנחות יסוד. למשל, אם A שווה ל-B, B שווה ל-C, A שווה ל-C. איך אני מוכיח? אפשר לך דבר כזה. זה הנחת יסוד. יש הרבה הנחות בצורת החשיבה שלנו, שאנחנו מקובל עלינו, בלי, לא בדקנו. מה מקור הנחות הללו? מה מקור היסודות הללו? העולם הנפשי שלנו, העולם שגדלנו בו. אותו עולם פנימי, שקודם דיברנו, שבטא בחלום, בטא בכל מיני עולמות נוסף, בשפת הגוף, שאר השפות הנוספות, אותו עולם, הוא מכתיב לנו גם הנחות יסוד. אצל הקניבלי, ממתק זה שונה, ממתק אצל הילדים שלנו, כן, אצל ממתק זה משהו אחר. אצלנו, הנחות היסוד של העולם שהם חיים בו, זה הנחות יסוד שונות בין האנשים השונים. יש ילד שמקבל חתיכת מנגו מבסוט, יש ילד שרוצה מנגו שלם. למה? כי ככה הוא רגיל, ככה הרגילו אותו. הנחות היסוד בין האנשים, בין המשפחות, בין הילדים, זה משתנה בדברים הללו. וגם דרכי הפיתוח, איך אני מפתח את ההנחה? ישנה חשיבה מערבית, ישנה חשיבה הודית, ישנה חשיבה של אפריקנית, זה לא אותה חשיבה. צורת הפיתוח של דברים, איך אני מוציא מאלף את ב' ב' את ג', משתנה בין הקבוצות השלקים. כן, נוצא שמה שאני חושב, השכל, זה לא שכל טהור, זה שכל מבוסס על רגשות, שכל שמבוסס על הנחות יסוד, בצורת פיתוח, גם למה אני בכלל חושב? מה מניע אותי לחשוב? זה לא מתחיל מהשכל. אני חושב בגלל שאני רוצה. רצון זה כבר משהו אחר. זה כבר לא חשיבה. אם כן, גם השכל של המורה נבוכים של הרמב"ם, זה לא הרציונל הפשוט, זה משהו הרבה יותר מורכב. בשופר זה מברר את הדברים הללו. השופר מברר, דע לך, נכון שהפה הוא חשוב, ודעת האדם היא חשובה, אבל דעת האדם זה לא רק מה שהוא חושב ורואה, זה כל העולם הפנימי שמופיע במילים, מופיע בשאר השפות של הבן אדם. הדבר הזה מאוד משמעותי בהרבה דורות, גם בדורות שלנו. לפני שנגיע לדור שלנו, אני רוצה לקפוץ 2500 שנה אחורה, משהו כזה. עזרא הסופר עולה לארץ ישראל בתחילת בית שני. המצב בארץ מאוד מסובך. אומרת המשנה בתחילת קידושין, בתחילת פרק רביעי בקידושין, 10 יוחסין עלו בבל לארץ ישראל. 10 יוחסין זה כהנים לוויים ישראלים, זה בסדר, אבל מי האחרים? גבעוניים, ממזרים, שטוקים ואסופים, עוד כמה סוגים של אנשים. מה זה שטוקים, מה זה אסופים? מי אמא שלך? שואלים את התלד הקטן, ילד הולך ברחוב, מי אמא שלך? או מי אבא שלך? אומרת האמא, תשתוק, יש כמה אפשרויות מי אבא שלך. אותה אישה, היא יש לה כמה גברים. הבן יודע מי אמא, לא יודע מי אבא. משנה קוראת איזה שטוקי ככה שמסביר את הביטוי שטוקי. האמא לא חיה בצניעות מרובה. זה השטוקי. מי זה האסופים? מי אמא שלך? לא יודע. מי אבא? מאיפה הגעת לעולם? אספו אותי. מאיפה אספו אותך? מהרחוב. פעם קראתי בעיתון שבית חולים באר שבע, סורוקה, מצאו בפח עובר של, לא עובר, תינוק קטן, בן יום יומיים. יש סיפורים כאלה. יש נשים שחסות להיריון, זרוקות את התינוק. ברוך השם זה לא תופעה שלך, אבל זה קיים הדבר הזה. זה עלה בית שני. אומרת המשנה, זה הטיפוסים שעלו. מי שאין לו אבא ויש לו אמא עם כמה גברים, איזה חינוך היה לו בבית? מי שאין לו לא אבא ולא אמא, הוא בכלל לא קיבל חינוך, מי גידל אותו בכלל? היום יש, יודע, משרד שעוסק בדבר, ואז לא משרדים כאלה, מי עסק בדבר בחברה האלה? בברזיל יש חברות כאלה של מאות ילדים, שאחת השם שלהם, יש פה ספרדי שיודע את המילה בספרדית, יש להם שם לחבורה הזאת, שכחתי השם שלהם, הם יכולים סכינים, אתה מסתבך איתם, חבל על הזמן. זה הסופים, מזה יצא בית שני. וכתוצאה מזה, מהחברה האלה, הוא אומר פסוקים בנחמיה ובעזרה, חתנו עם נשות גויים, ההתבוללות נורא, חיללו שבת, שיאבדו את האחים שלהם. העבדים היו אחים. בא עזרא עושה מהפכה. בא עזרא ואומר, צריך לחזור בתשובה. מתי חוזרים בתשובה? כל השנה, אבל בראש השנה. פרק, נחמיה פרק ח', סליחה, הפסוק האחרון של פרק ז', ויגע החודש השביעי הוא חודש תשרי, ובני ישראל בערים, כל אחד בערים שלו. פרק ח' פסוק א', ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים. ואמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה אדוני את ישראל. איזה ביטוי, ספר תורת משה. מה זה תורה? 5 חומשים. הפסוק רואה צורך לומר אשר ציווה השם את ישראל. כלומר, הפסוק רואה צורך להדגיש את קדושת התורה. מה זה תורת משה? מי יודע מה זה תורת משה? הפסוק מדגיש, ציווה השם את ישראל. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה, ויכול מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי. אחד לחודש השביעי, יום שני הקרוב, זה ראשון לחודש השביעי, ראש השנה. ויקרא בו, לפני הרחוב. למה ברחוב ולא בבית? אולי בגדר תענית ציבור, אולי קרצה לעורר את האנשים שדווקא בחום מדברים על זה. מן האור, מהזריחה ועד מחצית היום. נניח מ-6 בבוקר עד 12 וחצי, 6 וחצי שעות הוא קרא בתורה לפני העם. נגד האנשים והנשים והמבינים. זאת אומרת, אם יש מבינים, אז האנשים והאנשים לא כל כך הבינו. הוא קרא להם. ואוזני החולם אל ספר התורה. אבל כולם מקשיבים לתוכן שהוא קורא. ומוד עזרא סופר על מגדל עת שעשו לדבר, מי עמד אצלו אנשים שונים, ויפתח, אני מדלג פסוקים, ויפתח עזרא את הספר לעיני כל העם, כי מעל כל הים היה, הוא היה גבוה מכולם, וכפתחו עמדו כל העם, מוצאים ספר מהארון, כולם עומדים, גם פה זה, פתח את הספר, כולם עמדים. מברך עזרא את הקדוש ברוך הוא, אני מקצר, ויקראו בספר תורה, בספר בתורה, תלוקים מפורש, בשום שכל, ואבינו במקרא. כשהוא קורא את הפסוקים, כולם בוכים. איפה אנחנו ואיפה הפסוקים? איפה אנחנו ואהבת לך כמוך? לא שייך אצלם. יש לנו עבדים אחים שלנו, מתעללים בהם. אנשים בבית זה לא שידוך הכי הגון. הם בוכים. מה אומר להם עזרא? אם הוא היה מגיד מישרים לפני תקופת החסידות, הוא אומר להם, טוב שאתם בוכים, מצוין, תחזרו בתשובה, וזה מצוין, נפלא. מה אומר להם עזרא? אל תתאבלו ואל תבכו. למה? כי בוכים כל העם כשמעם את דברי התורה. השמיעה של התורה מאירה את הנשמה, את הרצון הפנימי העמוק שהאלוקים אומר למלאך, אומר בחלום, למלך כוזר, כל זה מעורר היום הזה, הפסוקים שהוא מביא. ואומר להם, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים. שתו ממתקים, שילחו מנות לאין נכון לו, מי שאין לו אוכל תדאגו שיהיה לו. לא, אל תהיו אגואיסטים, עזרו לאחים שלכם. כי קדוש היום לאדוננו. יום קדוש לא בוכים, יום קדוש לא עצובים, יום קדוש עוזרים אחד לשני. ואל תעצבו. חוזר עוד פעם, כי חדוות אדוני מעוזכם. זה הפסוק מפתח. חדוות השם מעוזכם. ולווים מחשים את כל העם לאמור, עשו כי היום קדוש ואל תעצבו. לא מספיק, כלומר, עזרא אמר, בסדר, אבל הציבור, הנשים, הילדים, הגברים בוכים, זה כואב להם. אומר להם, אל תבכו. והלווים חוזרים עוד פעם, אל תבכו. זה לא זמן עצבות. העם שומע והלכו כל העם לאכול ולשתות ושלח מנות ולעשות שמחה גדולה. כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. בהתחלה הוא אמר, גברים, נשים, והם מבינים. אבל בסוף כולם הבינו. בצורה הזאת, בצורה אחרת, כולם הבינו שהם צריכים לשמוח. כי הכל נותן לנו צ'אנס לחזור בתשובה. כל הכל נותן לנו צ'אנס לבנות. וגם השמחה היא דבר מאוד חשוב. אני חושב בהקשר הזה, איך אדם חוזר בתשובה? האם בעצבות או בשמחה? אם המעשים זה העיקר, עצוב על מה שעשיתם. אבל אם המעשים מבטאים את העולם הפנימי, הלא מודע, התת מודע, הנשמה שימצאת בתוכנו, שהשופר מופיע אותה, וכל כל המצוות בעצם מגלות את המצוי, מצווה מלשון מצוי, מה שמצוי בנו, המצווה ממצאת אותו. את הדברים הללו. שפת אמת אומר את זה. אז אם אני שמח, אני פתוח לעצמי, אני יכול לגלות את הדברים, אבל אם אני עצוב, אני חוסם את עצמי. וכתוב בספרי המוסר, להיות עצוב זה אסור, להיות מריר זה בסדר. אמר לי השבוע, בחור שהוא מתלבט אם לחזור בתשובה או לא, שהלב כואב לו. בשלב ההתלבטות יש לו כאבים פיזיים בלב. מרגיש צביטה חזקה בלב, בשלב הזה. זה קשה, מאוד קשה. אבל אם אני עצוב, זה מריר וזה לא טוב וזה... אמרנו מריר זה טוב. אם אני עצוב, זה לא טוב. להיות שמח זה להיפתח לחיים הפנימיים שבתוכם. וסך הכל, מה רוצים מהסופי? מה רוצים משתוקי? מה רוצים מגיווני? שקיים מצוות? אולי זה שום דבר. אמר הרמב"ם כותב בהלכות תפילה שלא ידעו לקרוא, לא ידעו לדבר, ידעו גם שום שפה, ידעו אשורית קצת, המונית, מואבית, כל מיני שפות שבו, שום שפה לא ידעו טוב, לכן תקנו את הנוסח תפילה בתחילת בית שני, כי לא ידעו שפה לדבר לפני הקדוש ברוך הוא. בית ראשון ידעו לנסח, ידעו לסדר את הדברים, בית שני לא ידעו לעשות דברים. באו חז"ל, כנסת הגדולה, ותקנו את הנוסח הקבוע לנו. לא ידעו לדבר, מה רוצים מהם? צריכים לשמוח, אם אתם ידעים כל התורה כולה ועברתם, במזיד, בכוונה, במודעות, תהיו עצובים. אבל אתם עברתם בלי כוונה, אתם לא יודעים שום דבר. מה הם כן ידעו? ידעו מה זה ארץ ישראל. המצב הביטחוני בארץ היה קשה מאוד. מקימים את ירושלים, בונים חומה. בנות חומה לוקח הרבה זמן. בינתיים החבר'ה שם מהצפון, מאזור שכם, סנבלת אחורני וכל החברים שלו, עושים לנו צורת, רוצים להצטרף כביכול אלינו, אבל אנחנו לא מסכימים, ואז הם מתחילים להילחם בנו, עושות פיגועים. והחבר'ה הזיקים עמד, החבר'ה בירושלים, אני אומר חבר'ה כי הם היו חבר'ה, הזקן האורך אולי היה, אולי לא, אני לא יודע, אבל עירת שמיים לא הייתה להם, לא ידעו מה זה תורה, לא מה זה עירת שמיים, ידעו מה זה ארץ ישראל, ידעו מה זה ביטחון. אומר הפסוק באחד המקומות בספר הזה, ביום עבדו במלאכה ובלילה שמרו. לא הלכו לישון, אין זמן לישון. צריך להגן על החיים, בונים את החומה. ידעו מה זה ארץ ישראל, ידעו מה זה מסירות נפש. הם באו על דעת זה. ויש גמרא, מסכת קדושים, גמרא מופלאה. עדיף שאני אצא את הגמרא, ולשון הגמרא הוא מחכים מאוד. ישנו פסוק שאומר, שמדברי הימים, שאומר מאיפה הגיעו האנשים שבאו לארץ ישראל. מה אכפת לי? מה אכפת לי השמות של מקומות, אף אחד לא יודע איפה זה היום, וגם אם ידעו, זה יודע, מה אכפת לי היום? מה זה, ספר היסטוריה? ואלה עולים מתל מלח, תל חרשה, עוד מקומות בהמשך. ואלה עולים מתל מלח, נחמיה פרק ז', ואלה עולים מתל מלח, תל חרשה, כרוב אדון ואימר. תל מלח, תל חרשה, כרוב אדון ואימר. ולא יכלו להגיד בית אבותם, קראנו לזה קודם שתוקי. וזרם עם ישראל הם, בכלל יודעים יהודי או לא יהודי, קודם קראנו לזה הסופי. תל מלח, אומרת הגמרא בהתחלה, אילו בני אדם שדומים מעשיהם למעשה סדום. מה זה מעשה סדום? רש"י מגדיר, שהיו מגלי עריות. ממזרים. שנהפכה לתל מלח. סדום נהפכה לתל מלח, בגלל המעשים נורים שעשו שם. תל חרשה, זה שקורא אבא. אבא, אני רוצה את אבא שלי. אמא משתיקה אותו, יש לך כמה אפשרויות. ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרם ישראל הם, מי זה הטיפוס הזה שלא יודע מי יהודי או לא, זה הסופי. שנאסף מן השוק. עד כאן התיאור הנורא של המצב באותו דור. זה הילדים, זה האנשים, זה בית גדולם של האנשים שהקימו את בית שני עם כל תורה שבעל פה כותב הנציב, עם כל הגמרא והמשנות שלה, הלל לזקן אתם והחבר'ה האלה. אגב, רש"י כותב מאוד הקודם, למה באו לירושלים? באו או הגדולים ביותר או הקטנים ביותר. למה הקשרים לא באו? כותב רש"י. ומן הקשרים לא מצא לפי שהיו יושבים בבבל בשלווה ועולים בירושלים היו בעוני ובתורך המלאכה. לפני עשרות שנים בארץ היה אותו דבר, היה בזמן הצנע, היה עוני והתורך מלאכה, ובאמת כל סביבות היו פיגועים מאוד כלכליות וביטחוניות, זה קלאסי להם. היום ברוך השם מצבנו השתפר על שנות ה-50, מה שנקרא שנות ה-60, בארץ היה עוני, תורך מלאכה, אימת כל סביבותיה. אמא שלי הייתה מספרת שאתה יושבת אבא יכול לארוחת ערב, היה להם רק לחם ומרגרין, זה מה שהיה. אז אבא אומר לה, בוא נאכל את הסעודת חג שלנו, לחם ומרגרין, זה הסעודת חג שהייתה אז. בשבת היה חתיכת עוף, אני יודע. אז אם כן, בבבל יושבים בשלווה, כלכלית וביטחון, יש שם בעיות, ובארץ עוני תורך מלאכה ומעט כל סביבותיה. אני חוזר דף עין עמוד א' מתחילת הפרק 10 יוחסים. אומרת הגמרא אחרי תיאור האנשים הנוראים, הרקע, לא האנשים, הרקע הנורא. האנשים עצמם עוד מעט תשמע. ואמר רבי אבאו בהתחלה אפשרות ראשונה, אמר אדון, הקדוש ברוך הוא אמר, אני אמרתי, הוא ישראל לפני חושבים כקרוב, כמו הקרובים, על המשכן, על הארון במשכן, דברים נפלאים, סגבים, כל אחד יכול להיות קרוב. והם שמו עצמם כנמר. חשב, הציפיות שלי אומר הקדוש ברוך הוא אמר האדון, תהיו קדושים ותיאורים, יראת שמיים. תהיו את אמא שלי בת לארץ ישראל. מה חשבת? איך אנשים יהיו ברחובות? שומרי שבת, שומרי כשרות, זו הייתה התשובה שלה. ברור, כולם בארץ יהיו דתיים. יש אפשרות אחרת? חשובים ככרוב חשבתי, וסתם מצב כנמר. אומר רש"י, מה זה נמר? אם זה לא היה רש"י, הייתי חושב זה עיתון מהיום. אומר רש"י, כחיה זו שאינה מקפדת בזוג חברתה. יש כמה אנשים, כמה גברים, מחליפים כל פעם. אם רש"י אולי אמר את זה, לא הייתי מנס להגיד דבר. רש"י אמר דבר כזה. וראה את הגמרא. אני חוזר. אני אמרתי, יהיו ישראל לפני חושבים כמו כרוב, ושם עצמם כנמר. עכשיו, איקדי אמר, יש אפשרות אחרת, אמר רבי אבאו, אמר אדון. אף על פי ששמו עצמם כנמר, הם חושבים לפניי כמו כרוב. הם מחליפים את הזוגות שלהם, אצלם הבכירים נוראים לחלוטין. אין להם קדושת המשפחה, הם חיים עם אותו מין, חיים עם כמה משפחות, אין להם קדושת קידושין, אין להם משפחה בכלל. חשובים לפניי כמו כרוב. מה פתאום? המודעות והכוונה שלהם היא על הפנים. יש להם כוונה נוראה, הם חיים חיים לא צנועים, חללי שבת, אוכלי שפנים, מה שאתם רוצים, מה שאתם לא רוצים. הם חושבים ככרוב? כן, הגמרא אומרת דבר כזה. אומר רש"י, כרוב, קדושים ככרובי הקודש, כחיות הקודש. כמו שכתוב ביחזקאל, פני הכרוב. זה הכרובים. בהתנהגות הם נוראים. אפילו הם לא מגיעים למצב שהם לא משעבדים אחד את השני כמו עבדים, לא עושים דברים כאלה. אלא מה? למה חשובים כמו כרוב? כי העולם המודע שלהם, התת מודע שלהם, מה שהם חושבים זה יום ונורא. מה שמניע אותם לבוא לארץ ישראל, מה שמניע אותם לשים בצורת הנפש של ירושלים, על הקמת החומה בירושלים, הקמת בית שני, זה התת מודע, זה הכל שופר שזועק בהם. הכל שופר שזה לא מילים, הם מדברים, הם לא יודעים לדבר, לא מכירים את השפה. התחילת מילה בית לא יודעים את השפה התחילת בית שני, הם לא יודעים איך לא לבטא את עצמם. במעשים הפרטיים נוראים, אבל מעשים, מה הם יודעים מה זה ארץ ישראל, מה זה ירושלים? הם ככרוב. כי יש להם עולם פנימי עשיר, וזה לא פוטנציאל שפעם יצא ידי חובה. היום, אומר לנו נחמיה, היום יוצא ידי חובה. האם יוצא עולם הפנימי אל הפועל? בכל השופר, כל שופר מגמגם, כל שופר לא ברור, אפילו, הרב כותב, אפילו בשופר תמי. יש שופר כשר, יש שופר לכתחילה, שופר כשר ושופר תמי. שופר תמי לא רוצה, לא מברכים עליו, אבל זה הדור שלנו, אומר נחמיה. זה הדורות שבאו לארץ ישראל. אסופים, שטוקים, אבא, אמא, אין, כל ה... והם הקרובים. הם עושים דרך של ארץ ישראל, תקומת ישראל, הם כמו קרובים. במשך השנים התקדמו, אחר כך היה בית שני, היה בית שמאי, בית הלל, ככה בעזרת השם. הרבי גרת תקנה, מתייחס לדור שלו. הדור שלו, הדור שלנו, זה לא הרבה זמן, זה 100 שנה בערך. המצב היום או שהוא רע או שהוא... יש היבטים לכאן, היבטים לכאן. מגדיר רבי גרת תקנה שיש בחירה ויש סגולה. בחירה זה מה שאני בוחר, מה שאני רוצה, מה שבמודע. צריך כוונה במצוות, ודאי, צריך את המודעות. אבל הכוונה מבוססת על מה שמניע אותה. מה מניע אתם לבוא לארץ ישראל? מה מניע אתם לבוא למגדיאל, מה מניע אתם לבוא ליבנאל, לדגניה, לכינרת, לתל אביב, ליפו, לחדרה. מה עניין את האנשים? מרב שיש דורות שהבחירה היא השולטת, ויש דורות שהסגולה היא השולטת. בחירה הכוונה היא מה שאני בוחר, מה שאני יודע, מה שאני עושה. ויש תקופות שאתה מונע על כנפי רוח. מי אלה כאב תעופן אחים אל אורבותיהם, מסביר הרב, ליונה שהולכת אל הערובה שלה, יש לה חוש כיוון. את העבים, את העננים, מי מניע? הרוח. אין להם תנועה עצמית, משהו מניע אותם, איזה רוח מניע אותם. מרב גם בדור שלו, הייתה לי פעם שכנה, מאיפה באת? מברזיל. למדה בירושלים מוזיקולוגיה. למה באת לירושלים? תשובתה, לא יודעת. באה לירושלים, לא יודעת למה. הרוח לקחה אותה, היא לא מודעת למה שהיא עושה, היא יודעת שבירושלים, אבל מה הסיבה? מה הכוח החיים שמניע אותה לארץ ישראל? לפני 100 שנה בדגניה היה שני חבר'ה הלכו לאזור טבריה ונרצחו בדרך.
מודיעים למשפחה ברוסיה, בניכם נהרג. מקבלים מכתב מדהים. אומר המכתב שהמשפחה מרוסיה כותבת לה, אומרת, אחד נהרג, נשלח את השני. אחיו בעקבותה. לא נוותר על ארץ ישראל. משפחה ברוסיה. מה ידע? אני לא יודע. לא יודע. לא מכיר את המשפחה הזאת. אבל מה מניע אותה? מה מניע את האנשים לבוא לארץ ישראל? יש כל מיני הסברים, כל מיני... הרב כותב שההסברים שנאמרו אז הם לא מספיקים לחיות עם חי, קל וחומר לחיות עם מת. היינו עם מת באותה תקופה. איך אפשר לחיות את האנשים עם תקופה כזאת? תודעה על הפנים. תודעה קשה מאוד. מה מניע אתה? תודעה. כל השופר הוא הכל שתוקע בנו ומניע אותנו מחוץ לארץ, לארץ ישראל. וחלק מהתפילה שלנו בראש השנה זה על... יש פסוק שאומר, הבן הקריא לי אפרים, מדי דברי בו, זכור הזכירי מאוד, הכן אמו מאי לו. אני אגיד בקיצור, יש יהודה ויש אפרים. מלכות יהודה, מלכות ישראל, מלכות יהודה זה יהודה בנימין וחלק מלוי, חלק משימון, ומלכות ישראל, מלכות הצפונית, בן שלמה בזמנו המלכויות התפרדו. ומלכות הייתה יותר דתית, נקרא לזה כך. בית המקדש, מלכות יהודה, יותר ירא שמיים, יותר שומרי מצוות. מלכות יוסף, מלכות אפרים, מלכות ישראל, שמות שונים לאותו דבר. עבדו עבודה זרה, נסעו לעריות, נסעו לגויות, נסעו לאנשים לא מומלצות בתחום האישי. אומר הפסוק, הבן הכיר לי, מי הכיר לי? לא יהודה, אפרים. אפרים אותו שהוא עובד עבודה זרה. אותו מלכות שגלתה לפני מלכות יהודה. אותה מלכות שנישואים לא כשרים, עושים המון דברים, המון שטויות, עבדו ירובעם, שם את הפסל אחד בבית אל, פסל אחד בדן, לא הרשה לבוא לירושלים. הבן הכיר לי אפרים, כי מדי דברים אני מחפש אותו. זכור הזכירון, תמיד אני זוכר אותו. כי מה שמפעיל אותו זה לא המודע, זה התת מודע, זה העולם הפנימי הישר שיש לו. על כן אמור, מאי, המאי, הוא לא איש רוחני, זה לא מלכות של קדושה וטהרה, לא מלכות של תורה, זה מלכות של מעשיות. אמור מאי, המאיים שלי, והמאיים אנחנו לא חושבים, המאיים אנחנו אוכלים. זה אפילו לא הכבד, אפילו לא הנדע, אפילו לא הלב, המאיים, הקישקה שלנו. אמור מאי לא, אני מתגעגע, המאה יש לי מצוותו שאני מדבר על אותו אפרים הזה. איך המשך הפסוק? זכור הזכירנו עוד? רחם אחרי נאום השם. אני מרחם כי הוא יצא מהרחם שלי. רחמי שון רחם. יצא מהרחם שלי, אני יודע שזה חלק מהעולם שצריך להיות, לא עולם מופשט שמימי, גם עולם גשמי, עולם של... מעשיות, וזה המחיר של העולם הזה, ואני אוהב אותו, ואני יודע שמזה יצמח עם גדול בעזרת השם. ניקח אלפי שנים, נצא לגלות, ונחזור מהגלות, וכל שופר ייתקע בעוצמה. אבל תמיד שאני מתקבל לפסוק הזה במוסף, אני חושב על אנשי הדור שלנו. יש אנשים כאלה ואנשים כאלה, שאנשים שהמאיים מדברים אצלם, לא מבינים מה הם עושים. מוסרים את הנפש על ארץ ישראל, על הכלכלה הישראלית, לא מבינים. עושים הרבה שטויות. תפילתנו שכל השופר יאיר את העולם הפנימי שלנו, ונזכה להגיע לרמה שנבין את העולמות הפנימיים, ונוכל לכוון בכל המצוות, וגם את תקיעת שופר, כל שופר ייתקע בעזרת השם בעובדים מארץ אשור, נחים מארץ ישראל, שתחרב השם מהר הקודש, ירושלים בעזרת השם. שנה טובה.